טוב, שלום לכולם. אנחנו נמצאים בלימוד משותף נוסף בספר הסוד הישראלי, ואנחנו נשתדל גם שהדברים שלנו ככה ינסו להתחבר קצת לימי הפורים המתקרבים, בעזרת השם. פתחנו בשבוע שעבר במדרש מקור די ידוע, הגמרא במסכת מכות בדף כ"ד עמוד א' עמוד ב', הסיפור על רבי עקיבא ורבן גמליאל ורבי אלעזר בן עזריה ורבי יהושע שהיו מהלכים בדרך ושמעו כל המונה של רומי, ולמרות מראה החורבן המאוד כואב רבי עקיבא מצחק וחכמים בוכים, ורבי עקיבא מסביר שהוא מצחק בגלל שהוא רואה כאן לא רק את החורבן אלא הוא רואה כאן גם את הגאולה העתידית. ובאקורד הזה פותח אברהם לבני את החלק השני של הספר, חלק שנקרא ארץ השיבה. והנקודה שאברהם לבני בעצם רוצה להסביר כאן היא שכמו שהוא כותב בעמוד 127, לאמיתו של דבר אי אפשר להבין את הישרדותו של העם היהודי ואת חוסן תקוותו במשך מאות שנות גלותו הארוכה, בלעדי אותה ירושה תרבותית עשירה שהייתה לו למולדתו הרוחנית, ושאין דומה לה בהתאמתה הפנימית בעומקה ובקדושתה. רק היא יכולה לשמר בעם שלם את המניעים ואת הרצון להתמיד בשאיפותיו ולהזין את הכוח לשמור על אמונתו בשיבת ציון ובגאולה. במילים אחרות אומר כאן המחבר אברהם לבני שהחורבן יצר בעצם צורך של העם להעתיק, כלומר להעביר את הקיום שלו לקיום רוחני, והקיום הזה יצר את התקווה ואת השאיפה לחזור לקיום שלם. מה שהוא רוצה להבהיר בעצם לאורך כל העמודים שאנחנו נלמד, זה מאיפה ינק רבי עקיבא את התקווה. מאיפה הוא ינק אותה? מאיפה הוא קיבל אותה? זאת הייתה אופטימיות, זאת הייתה משאלת לב. הוא אומר לא ולא. מה שהניע את רבי עקיבא בעומק השאיפה שלו, זו ידיעה ודאית שלמציאות הזאת יש סוג של תוכנית פנימית, והתוכנית הזאת הולכת להתממש. זה לא אירוע שאנחנו שואפים, זה כמו שאנחנו אומרים, שיבנה בית המקדש. זו לא סתם תקווה, זו ידיעה שהמציאות יש לה איזה תוכנית פנימית, והתוכנית הפנימית הזו היא חייבת להתממש, חייבת להתממש, כי כמו שהגמרא מתארת שאם ישראל מקבלים את התורה מוטה ואם לא, אז אין לעולם קיום, לעולם שלנו יש תכלית, והתכלית היא שיבת ישראל לארצו, ובתכלית גם בניין בית המקדש. זה נשמע מוזר לאנשים, אבל כמו שאנחנו רואים, גם היה מוזר לאנשים לחשוב שעם ישראל יחזור בסוף לארצו. אבל אם אתה מבין את השיבה של ישראל לארץ כסוג של תוכנית, שאם אתה מבין את המנגנון הפנימי שלה, אתה קולט מה התפקיד של השיבה הזאת, אז יותר קל לך להבין את זה. זה בעצם מה שמסרטט פה לאורך כל העמודים, הוא מסביר בצורה מאוד מעמיקה ויפה, למה התוכנית הזאת היא לא איזה משאלת לב. זה משהו מאוד מהותי ושורשי כדי להבין את הייעוד של העולם. אז תסתכלו בבקשה בעמוד 127, אנחנו נצלול פנימה לתוך הסוגיה. עכשיו, מה שמעניין בסוגיה הקרובה הזו, במה שאנחנו הולכים ללמוד, זה נקודה מאוד מאוד חשובה. אני לא פעם שאלתי את עצמי, בספר הזה יש יסודות מאוד מאוד גדולים, שקשורים לגאולה, שקשורים לייעוד של עם ישראל, יש הרבה מאוד דברים חשובים. שאלתי את עצמי, האם מהספר הזה גם ניתן להבין אמונה? ברור שניתן להבין אמונה, אבל אני מתכוון לאמונה, יסודות האמונה. מה מאפיין את יסודות האמונה העברית ביחס לפילוסופיות אחרות, דתות אחרות, רעיונות אחרים שיש בעולם? והתשובה היא כן. זה לא מסודר פה בצורה של פרק שמדבר בדיוק על האמונה מההתחלה ועד הסוף, אבל לאט לאט אפשר לדלות מכל הרעיונות של הספר מה מאפיין את האמונה העברית. מה מייחד את האמונה העברית, ובמה אנחנו לא כמו. ובעמוד הזה יש כאן איזה דוגמה מאוד יפה לנקודה הזו. בסדר? אז זה נקודה חשובה, שבמכון מאיר מן הסתם שומעים אותה מדי פעם, או כל מי שלמד את כתבי הרב קוק, אז בוודאי שמע את הרעיונות האלה, שהיהדות היא לא דת. אבל מה זה אומר? מה זה דת? בשיעורים לפורים בדרך כלל נהוג להגיד שהדת ניתנה בשושן, ושהמילה דת חוזרת על עצמה המון המון פעמים במגילה בצדק, אבל מה זה אומר? אין דבר כזה להיות אדם דתי? מה המשמעות של להיות אדם דתי? אין אלמנט דתי ביהדות? אין מצוות, חוקים? למה זה לא דת? שוב, השאלה היא, כשאנחנו אומרים דת, כמו כשאנחנו אומרים אלוהים, כמו שאנחנו אומרים שמיים, כמו שאנחנו אומרים עם ישראל, השאלה היא, מה משמעות המושג הזה? בן אדם יכול להגיד הרבה דברים בעולם, אבל הוא צריך להבין למה הוא מתכוון. כשאתה אומר דת, למה אתה מתכוון? כשאני אומר דת, למה אני מתכוון? אנחנו צריכים לדעת למה יש לנו בעיה עם המילה דת. מה הבעיה שיש בתפיסה, נקרא לזה באמונה היהודית, למילה דת? למה אנחנו לא דתיים? מה מפריע לנו להגיד שאנחנו דתיים? למה זה נושא כזה גדול בבית המדרש? למה הדת זה משהו שהוא לא? מה הסיפור?
זה משהו חיצוני שאפשר להגיד על הדת.
יפה, דייקת. אני מקווה שלא קראת את ההמשך, סתם. לא, זה בסדר, תקראו את ההמשך, אפשר לקרוא את זה כמה פעמים, ללמוד. אבל הנקודה הזו, נכון, להצביע על הנקודה, דת זה משהו חיצוני. אנחנו ננסה להבין מה זה אומר. זאת אומרת, אם אתם זוכרים, בהקדמה של הרב צוקרמן, יש כמה נקודות מאוד מאוד חשובות שקשורות לעניין הזה. תסתכלו בבקשה, תדפדפו בבקשה שוב למהדורה של הרב צוקרמן, להקדמה של הרב צוקרמן. תודה רבה, תודה, תבורך, תודה. אני אגיד לכם עוד רגע. רגע. אני פשוט מחפש איזה משפט אחד שהוא כתב פה. טוב, בסדר, אני לא רואה את המשפט בדיוק הזה שחיפשתי. אולי אחרי זה אני אנסה לחפש עוד פעם, אולי אני אמצא את זה. בכל אופן, הנקודה שהרב צוקרמן חזר עליה בכל אופן הרבה מאוד פעמים, כשהוא דיבר, אני אתן לכם דוגמה, יש לו שיחה שנערכה אחר כך בספר על פורים, אני אקרא לכם איזה קטע אחד קטן מתוכה, וזה נקודה מאוד חשובה להבנה, בגלל שיש מושג מאוד מרכזי בפורים של הדור קיבלו בימי אחשוורוש, נכון? יש קבלת התורה מרצון בפורים. אז הרב צוקרמן הסביר הרבה פעמים, זה פשוט נקודה שקשורה לעניין שאנחנו לומדים פה. מה הנקודה של הבחירה החופשית של האדם? עם ישראל מקבל מרצון את התורה בפורים. הדור קיבלו בימי אחשוורוש. אז הרב צוקרמן חילק הרבה פעמים בין מה שנקרא שורש הרצון וענפי הרצון. שורש הרצון זה החיים עצמם. הנשמה, הטבע הישראלי, ובזה הרב צוקרמן הסביר שאין לנו בחירה. זה המקום שאין לנו בחירה. בן אדם נולד, קצת כמו שאדם נולד אדם. אז אותו דבר, אדם נולד יהודי. בזה אין לו בחירה. עכשיו, איפה נמצאת הבחירה? הבחירה שלנו היא בענפי הרצון. כאן נמצאת הבחירה החופשית שלנו. היכולת שלנו היא לכוון את הרצון הזה. להחליט לאן להזרים את כוחות החיים. האם להוציא את הכוח הזה לפועל בצורה נכונה, על פי התורה, או להטות אותו חס וחלילה למקום אחר. אז מה התפקיד של התורה? מה זה לקבל את התורה מחדש, מרצון? התורה היא הדרך לגלות את הרצון העצמי שקיים בשורש, ולתת לו ביטוי. במילים אחרות, התורה היא הדרך לבטא את השורש הזה בצורה מעשית, ממשית. מה שאומר שכל דת אחרת שתגיע לאדם, מה שהיא תעשה זה להאמיס על החיים משהו שלא נאמן לשורשי החיים. זה בעצם שורש ההבדל בין דת לבין התורה, או בין הדת לבין הרצון של של האדם מישראל, נגיד, לממש את הזהות שלו, נקרא לזה ככה. כלומר, מה המשמעות של הדור קיבלו בימי אחשוורוש? מה המשמעות של קבלת התורה מרצון? זה ההבנה שהזהות שלנו לא נכפתה עלינו באמת, אלא היא ביטאה משהו מאוד עמוק בזהות שלנו. זה חלק מהרצון שלנו, חלק מהייעוד שלנו. כן, 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 גם. אבל הוא נוגע בזה בכמה מקומות, נכון? מה שהקראתי עכשיו אגב, זה מתוך קבוצה, שאני אגיד דבר בשם אומרו, בתוך קבוצה ששולחים חומרים של הרב צוקרמן, קבוצת וואטסאפ ששולחים, אבל הנושא הזה הוא מופיע במאמר לפורים. במאמר שמופיע בספר שלו לפורים. רגע. בסדר? וזו נקודה מאוד מאוד חשובה, כי עוד פעם, יש קטע כזה ש... אפשר להגיד, תלמידי הרב צבי יהודה, בגדול, תלמידי הרב צבי יהודה הם ככה מאוד העצימו את הנקודה הזו, שלא מחבבים בישיבות שהולכות בדרכו של הרב קוק, הוכחות לקיום האל. תיאולוגיה, כל מיני דברים כאלה, לא אוהבים את זה כל כך, למרות שזה היה, זה מופיע בספרי הראשונים, דברים כאלה. למה לא כל כך אוהבים את זה? מה הבעיה בעצם בכל מיני הוכחות לקיומו של האל? כי זה, כמה שזה נכון, יש פה מימד מסוים פילוסופי, כי זה מחשבה של האדם אודות האל. ומחשבה של האדם אודות האל, לא משנה כמה היא תהיה גבוהה, זה עדיין מחשבה של האדם אודות האל. נכון, 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 נכון. לא? אין דבר כזה, אבל ברגע שבן אדם חושב על, שהוא לא מצייר. זה סוג של מחשבה על. בדיוק, בדיוק. עכשיו, אז צריך לה... לא, אז אני לא פוסל את זה. אני לא פוסל את זה על הסף, אבל אני אומר, מה הבעיה שיש בזה? למה לא... למה יש איזה תחושה של ריחוק מהסגנון ההסברתי הזה? כי יש פה איזה מימד מסוים של כפייה. נכון? זאת אומרת, זה נקודה מאוד מעניינת, ש... אמת, אמת. אבל הנקודה היא, בוא נדבר על זה ככה, נגיד בסגנון של מאמר דעת אלוהים של הרב, מה נקודת החידוש שם? שבעצם האלוהים הוא לא מישהו שנמצא מבחוץ. כשאנחנו שואפים לעשות את רצון אלוהים, אנחנו לא שואפים למשהו שבא מבחוץ, אלא בעצם השאיפות העומק שקיימות בתוכנו, מקבלות את המענה שלהם על ידי זה שאנחנו אורגים אל האינסוף, אל הרצון האלוהי. זה בדיוק החטא, אבל זה סוג של תפיסה שונה של הרצון של האל. זאת אומרת, בתפיסה רגילה, בדרך כלל, אומרים, הרצון של האל זה האמת, והאדם צריך לעשות את הרצון של האל. ומה שהרב קוק רוצה בעצם, שוב, הוא לא מחדש, הוא בסך הכל מחזיר מושגים מהפנימיות. שכל ההסתכלות שלנו על הרצון האלוהי, זה הד לרצונות שלנו. זאת אומרת, הרצונות הפנימיים של האדם, בעצם נובעים מתוך מה שהבורא הטביע בתוך האדם. במילים אחרות, כשאתה עושה את רצון האל, אתה מממש את הרצון הפנימי העמוק שקיים בתוכך. כלומר, אתה נאמן לעצמך. זה לא נאמנות למישהו אחר. בעצם, בסוף, אנחנו מדברים כל הזמן... נכון. בשביל זה יש לנו תורה. בשביל זה יש... בגלל זה אנחנו קיבלנו תורה. אבל אנחנו מזכירים בצדק כל בוקר אשר בחרבנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו. למה הסדר הזה כל כך חשוב? כי אם לא הייתה לנו מערכת הפעלה שמוצאת בתוכה הד לציווי האלוהי, אז תמיד נחווה אותו כמשהו שבא מבחוץ אלינו, כציווי שתוקף לנו את החיים ולא מתקף לנו את החיים. אם זה משהו שתוקף לי את החיים, מתישהו אני ארצה להשתחרר ממנו, לא רוצה אותו. מתישהו מתקף לי את החיים, זאת אומרת, נותן לחיים שלי תוקף, משמעות, ערך, בסיס, אז אתה תרצה כל הזמן לחזור אליו. בן אדם לא רוצה לברוח מעצם החיים שלו. בן אדם לא רוצה לברוח ממה שנותן לחיים שלו משקל, ערך, טוב, תוקף. וזאת הנקודת ההבדל. זאת אומרת, האם התורה היא משהו שהוא בסוף, איך שלא תסביר אותו, נמצא מעל החיים שלך, ואתה אומר, תשמע, יכולתי להסתדר גם טוב בלעדיו, כמו שהרבה אנשים אומרים. אומרים, תשמע, יכולתי להסתדר בלעדיו, אבל אם בן אדם חווה את היהדות כמשהו שהוא הוא החיים בעצמם, זה החיים. מה זאת אומרת? זה לא איזה מעטפת של החיים. בסדר, בסדר, אני, הקושיות הן ברורות, זה מובן, אני לא בא להקל ראש, אני רק אומר שהיהדות לא מתחילה מהסעיף קטן במשנה ברורה, זו נקודה חשובה מאוד, זה המשמעות של הקדמת ספר בראשית לספר שמות, למה מתחילים מסיפורי האבות ורק אחר כך מתחילים עם ציוויי התורה, זה לא רק ההקשר, זה גם שהתשתית שעליה יושבים הציוויים היא תשתית טבעית. הרוחניות, הקשר לבורא הוא קשר טבעי. הוא לא קשר שמגיע עם המון 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 ציוויים, שאתה לא יודע מאיפה זה בא לך בכלל. אני צריך להיות סוג של חייל טוב ממושמע שעושה את רצון הבורא. המשמעות של הציוויים של הבורא זה משהו שאמור לתקף לך את החיים. אנחנו, זה התברר, פשוט דיברתי הרבה מלמעלה, אבל הוא הולך להגיד את זה. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. ברכתי עכשיו על מים. אתם שמעתם, אולי ראיתם את הסרטון הזה שיצא לפני שבוע, יעשו רעיון כזה עם ששת החטופים שהיו ביחד באותה מנהרה, ואחד מהם, תזכירו לי מי זה היה, מי היה המבוגר מביניהם? אהוד, מה שם המשפחה? אהוד או אוהד? אוהד. לדעתי, בן עמי. אוהד בן עמי, נכון? אוהד בן עמי. אז אוהד בן עמי הגיע מקיבוץ. איזה קיבוץ? בערי? לא זוכר. בכל אופן, אז אוהד אמר, הרגשתי שאני רוצה להודות על מה שיש לי, אבל לא ידעתי מה המילים שאני צריך להגיד. זאת אומרת, חבר'ה הדתיים, כלומר, הדתיים, מסורתיים, לא היית מגדיר אותם דוסים מהבית. הם אמרו לו, הם לימדו אותו איך לברך. אבל זה בדיוק הסיפור הזה שלו, זה מה שהתכוונתי. זאת אומרת, בן אדם מרגיש צורך למשהו, והמימד הדתי נותן מסגרת מעשית איך לממש את הדבר הטבעי הזה. אבל אם בכל מתחיל בסוף מזה שאומרים לך, טוב, עכשיו צריך לברך, עכשיו צריך לעשות ככה, עכשיו צריך לעשות ככה, אז הדת נשארת כמשהו שהוא סוג של מסגרת שאדם לא מרגיש איך זה קשור לחיים שלו. וזאת הכוונה, שזה לא זה. זה לא זה. וכל המצאה אנושית היא תמיד תישאר ברמה כזו. אנחנו תכף ניגע בזה, בסדר? אז בואו נחזור. נחזור ל... ואכן, עמוד 127, פסקה שלישית. ואכן, אי אפשר להשוות בין אמונת ישראל לבין כל אמונה שמקורה בפילוסופיה או בדת. למה הפילוסופיה והדת שתיהן קשורות אחת לשנייה? כי גם הדתות וגם הפילוסופיה זה המצאה של בני אדם. זה מחשבות של בני אדם. זה לא משנה אם המחשבות הגיעו בגלל שדת מסוימת הושפעה מהיהדות. אבל אם היא הושפעה מהיהדות ואז יזמה יוזמה עצמאית שלה לבנות דת חדשה, זה עדיין נשאר מחשבה אנושית אודות האל. לכן זה לא דומה ליהדות. טוב. אמנם, יכולים פילוסופיה או דת לשכנע שהם גילו איזו אמת מוחלטת וכלל אנושית, שהם גילו את אל האמת וריבון העולם, אבל שום פילוסופיה ושום דת לא יוכלו לצמצם את הפער המבדיל בין האמת האידיאלית או המטאפיזית לבין חיי היום יום של בני האדם במהלכם בהיסטוריה. זאת אומרת, יש פער בלתי ניתן לגישור בין החיים הפשוטים של בני האדם לבין האמת שמדברים עליה שנמצאת אי שם מעל החיים. אמנם קיימות פילוסופיות של ההיסטוריה ודתות המנסות לשבץ את אמיתותיהן בהיסטוריה. ברם, אלה וגם אלה נשארות השארות מנותקות מן המציאות, או קביעות מקובעות החונקות את החשיבה. דברי אנוש, הגיוניות, או השראתיות. הגיוניות זה לוגיות, לוגיקה, היגיון. והשראתיות שכאילו מישהו אמר, הייתה לי התגלות ואני אגיד לך עכשיו מה צריך לעשות. שיכולות להשפיע על ההיסטוריה, אבל אינן מסוגלות לפרוץ את גבולות רצונו הטוב של האדם. ולהקטין את המרווח שמבדיל תמיד בין האידיאל ובין המציאות הממשית של ההיסטוריה. רק אמונת ישראל לבדה, עמוד 128, מאפשרת את שיבוצו של האדם במציאות חיה, אחידה בכל גווניה, על היסטורית, מלאת רעיונות נעלים, וממשית בהיסטוריה כאחת. בסדר? זה משפט מפתח מאוד מאוד יסודי וחשוב. רק אמונת ישראל לבדה מאפשרת את שיבוצו של האדם במציאות חיה, אחידה בכל גווניה, על היסטורית, מלאת רעיונות נעלים וממשית בהיסטוריה כאחת. אני ממשיך את זה, זה יתבהר קצת יותר. עם ישראל אינו מאמין באלוה כל יכול, מקור כל היש, בורא עולם ומנהיג ההיסטוריה בלבד. אמונה זו אינה יותר מאשר אמונה דתית. תסתכלו בהערה תיאולוגית. וכל דת, יפה ככל שתהיה, אינה אלא דברי האדם. ואכן, העבודה זרה, הזדונית ביותר, היא זו השוכחת כמה מוגבלת היא שפת אנוש. למה היא הזדונית ביותר? כי היא מעלה על דעתה כאילו היא כן יכולה להבין. כמה גאווה יש ביומרה, ביומרתה, להפוך את פירושיה על האלוהות למאמרים מוחלטים. ולכן המלל הדתי עלול מאוד לחטוא באלילות. בקיצור, לא בקיצור, אבל הרעיון של לדבר אודות האל ואודות מהו האל ומיהו האל, יש שם תמיד את החשש שבן אדם ייפול בסופו של דבר לסוג של הגדרה מסוימת של האלוהות. וכל הגדרה כזו בסופו של דבר היא הגבלה מסוימת של האלוהות. אז מה אנחנו מאמינים? אנחנו מדברים אודות רצון האל, אנחנו מדברים אודות כך שהוא טוב ומיטיב. אז מה ההבדל בעצם? מה ההבדל בין הגבלה והגדרה לבין מה שאנחנו עושים? מה אתם אומרים? מה ההבדל? גם, גם, אני מסכים. קודם כל אני מסכים, זה נכון. נכון? זאת אומרת, יש פה איזה מימד מסוים שאנחנו בעצם הקשבנו. אנחנו הקשבנו. שמענו מה הוא רוצה, ולא המצאנו המצאות משל עצמנו. אתה אומר שהדתות בעצם בנויות על סוג של סט ערכים שהם חשבו שהם נכונים, או סט נכון כתוצאה מההתגלות. נכון? יש פה.
כל מה ששיבש את תורת משה, חטא.
כן.
כל מה שלקח את תורת משה ושיבש אותה.
כן. עוד פעם, תמיד שאנחנו מדברים על האלילות, אנחנו מדברים על השורש העמוק שבעצם מספר את התורה. סיפור התורה שמדבר על שורש האלילות, מתחיל בסיפור עץ הדעת טוב ורע. זאת אומרת, יש לנו בעצם שתי בחירות, עץ החיים מצד אחד ועץ הדעת טוב ורע, והבחירה של בני האדם בעץ הדעת טוב ורע, זה בעצם הניתוק של האדם מעץ החיים. הניתוק מעץ החיים זה בעצם הניתוק של האדם מהרצון העליון. הוא ניתק את הרצון התחתון שלו מהרצון העליון. ואז בעצם כל מה שהאדם חושב הוא תמיד מעורבב בטוב ורע. כי האדם נמצא בתוך עולם עם סיבוך. האדם לא יכול לדעת מה הם החיים, החיים השלמים. אז ברגע שהאדם בחר לאכול מעץ הדעת טוב ורע, הוא בחר בעצם בעצה העצמאית שלו, בשיקול הדעת האישי שלו. ומשם בעצם הסללה הדרך לכל המציאות שאנחנו נמצאים בה. אז תמיד תמיד זה כמו חטא העגל. חטא העגל זה אותו רעיון. זאת אומרת, תמיד תמיד יש בתוך האדם שאיפה לחירות, והחירות הזאת מובילה אותו לבחור ברצון שלא מבטל את עצמו אל הרצון של האל. ואז האדם בוחר בדרך שמעורבבת מטוב ורע. דרך שמובילה אותו אל הטבע, אבל לא משחררת אותו מהטבע. שזה בעצם כל הסיפור של עץ הדעת טוב ורע, והסיפור של חטא העגל, כל הסיפור ההיסטורי שבני האדם בוחרים בו. אבל יש כאן נקודה, הנקודה היא נקודה מאוד עמוקה. אם האדם רוצה להשתחרר מהמערכת של הטבע, כטבע, כלומר הטבע זה האנושיות, האנושיות הטבעית, האנושית. מה? בוודאי שאני חלק מהטבע. אני לא מתנתק ממנו, זה בדיוק העניין. האמת, ההערה הזאת היא הערה מאוד מאוד חשובה. כי דיברנו על הנקודה הזו בפעמים הקודמות, כשדיברנו על הגנוסטיקה. בסדר? החשיבה הגנוסטית, שהיא חשיבה שמאפיינת הרבה מאוד מהדרך הסתכלות המערבית, מה שמאפיין אותה זה שהאדם בעצם נמצא בתוך כלא. זה לא משנה אם זה כלא שהוא מטריקס, או כלא שהוא הגוף, או כלא שהוא החומר, או העולם הזה, איך שלא נקרא לו, והאמת נמצאת במקום אחר, וכדי שהאדם יגיע לאמת הזו, הוא חייב להשתחרר מתוך המטריקס, מתוך המציאות הרעה, המציאות החומרית, ואז להגיע לאמת. שזאת חשיבה מאוד מקובלת בעולם המערבי, המון המון יצירות בנויות על החשיבה הזאת. מה בעצם ההנחה שעומדת מאחורי החשיבה הזו? שהעולם הזה והעולם העליון הם עוינים אחד את השני. אין אפשרות לייצר גשר אפקטיבי בין העולם העליון הרוחני לעולם הזה, כי זה בעצם עולם, הייתי אומר, בהקצנה, לא בהקצנה, יכול להיות שזה שיקוף, כנראה שיקוף אפילו נאמן. יש שני אלים בעולם. יש את האל של העולם הזה, ויש את האל של העולם העליון, של האמת, והם בעצם לא מדובר באותו אחד. אז אני שואל, נכון, אז אני שואל עוד פעם, אז האדם מודע לזה שהוא נמצא בעצם בשתי ממלכות, ממלכת הטבע, ממלכת העל טבע. אז הוא שואל את עצמו, רגע, אני באמת נמצא בשתי ממלכות או שזה סתם אשליה? זהו, אז מה שאני מנסה לומר זה שהחשיבה המערבית בעצם זו חשיבה דתית. שימו לב, פילוסופיה ודת מאוד דומות, כי שתיהן בעצם אומרות שהמציאות הזאת היא מציאות שקרית ברמה כזו או אחרת. שקרית, שוב, זה לא שקר מוחלט. בדיוק. והאדם צריך להשתחרר. להשתחרר. רגע, רגע, רגע. רק נסביר את העיקרון למי שלא מבין את הלוגיקה. הלוגיקה היא פשוטה, האדם נמצא בתוך מציאות, והאמת נמצאת במקום אחר, ולכן צריך איכשהו להגיע לאמת. רגע, רגע, בואו קודם כל נדבר על הדרך שבה חשבו בעבר. בעבר לא הייתה את החשיבה הזו שיש מציאות ויש אמת של האדם. מה זאת אומרת אמת של האדם? יש אמת אובייקטיבית, כמו מדע. כמו שיש עכשיו כוס, אז אותו דבר, יש אמת שנמצאת אי שם, והאדם שואף להגיע אליה. האל נמצא, יש אמת. כל החשיבה, נקרא לזה החשיבה הפוסט-מודרנית, שאומרת שהאמת היא גם חלק מהאדם, זה חשיבה חדשה. בעבר הייתה ידיעה, שכמו שיש אובייקט כזה, יש בו אובייקט מחוץ לאדם. בגלל שהמציאות שלו לא יציבה, הוא רוצה להגיע למקום היציב, לאמת. למה? אני לא מבין את המשפט הזה. מה זאת אומרת? האדם מרגיש לא יציב, האדם מרגיש שיש איתני טבע מאוד גדולים, לדוגמה, שמערערים את החיים שלו. והוא נמצא כל הזמן במאבק איתם, אז הוא רוצה להיאחז במה שנמצא יותר חזק או יותר גדול, מכל הדברים שגורמים לו כל הזמן להרגיש חלש. אז הוא רוצה להיאחז בנצחי, הוא רוצה להיאחז בקבוע, הוא רוצה להשתחרר מהמציאות השרירותית, הוא רוצה לצאת מהמציאות החולפת. כל אחד מהם מרגיש את הדבר הזה. אז יש אנשים שעושים את זה על ידי עוד יותר עוצמה ועוד יותר כוח, ויש אנשים שעושים את זה על ידי האחזות ברוחני. אבל שוב, השאיפה הנצחית שקיימת אצל בני האדם, היא להשתחרר מהכלא הזה שמונע מהם להיאחז בדבר האמיתי, הנצחי, הטוב, איך שלא נגדיר אותו.
מה שאני בא לומר, למה, איפה מגיע המחשבה שלבני אדם שנמצאים באיזשהו כלא? נגיד איתני הטבע, כל החיות, זה שאין להם דעת, זה עניין אחר. יש גם אנשים שהם נגיד ברמה כזאת שהחומר הוא לא מרגישים שהוא נוגד, שהוא נגד איזשהו אמת פנימית שהם מרגישים כואבים.
נכון, אתה צודק. זה בדיוק, זה המתח שבני האדם נמצאים בו. זאת אומרת, אם אתה חי בשלום עם העולם הזה, אז אתה לא מרגיש בכלא. אתה מרגיש שכיף לך פה. אבל אם אתה מזהה שיש גם ערכים שאתה מחויב אליהם, אז אתה אומר, רגע, אני לא מבין. העולם הזה כשלעצמו, אין בו את הערכים האלה. כשאתה מסתכל על הטבע, אתה רואה שיש טורף ונטרף, אין ערכים. אז אתה אומר, מאיפה זה הגיע הערכים האלה? אז כנראה זה לא נמצא פה בעולם הזה. זה שייך לאיזה מערכת אחרת. אז אתה אומר לעצמך, אני רוצה לדעת איך להגיע למערכת הזאת. ואז אתה חי בסוג של קונפליקט. בעולם הזה זה לא נמצא. אז זה נמצא כנראה בעולם אחר, עולם רוחני יותר. אז איך אני חי בשלום עם הרוחניות ועם החומריות? זו נקודה דווקא שהרב צוקרמן נוגע בה בצורה מאוד יפה בהתחלה. בהתחלה תסתכלו בהקדמה. זה בעמוד 400 בערך. בעמוד 404. פסקה שמתחילה במילים אומות העולם. אומות העולם לא הצליחו להתעלות מעל למלחמות שבין הקודש לבין הטבע, או בין הטבע לבין הקודש. חליפות, חליפות הכוונה לחילופין, נזירים או נהנתנים מובילים את החברה. קודש כזה מאמלל את העולם. ועל אחת כמה וכמה, ההפקרות החושנית. למה קודש כזה מאמלל את העולם? כי הוא בא אליו מבחוץ, ולא נותן לאדם לחיות, כי זה נגד החיים. במילים אחרות, בן אדם אומר, אני רוצה ליהנות, ובא הדתי, ואומר לו, לא, ליהנות זה לא טוב. למה? כי הדתי הוא נגד הגוף. הדתי הוא נגד החיים, כי הדת באה מבחוץ, ויוצרת סוג של מחסומים מבחוץ, כי היא לא חובה את החיים כחלק ממנה. הדת באה מבחוץ ויוצרת רגולציות על החיים. אני ממשיך. התשובה גואלת מכל השעבודים הללו. אין אצלה מלחמה. היא באה להחיות ולרומם את הנפש ואת הגוף. והרי בשניהם האור האלוהים מופיע. והם בטבעם אלוהים, מגם הגוף וגם הנשמה. על התשובה להוסיף בהם הזרחת אור. הפנימיות תתעודד. למה תתעודד? כי תרגיש שמישהו מבין את השפה שלה. והחיצוניות תתחזק. למה תתחזק? כי החיצוניות לא תרגיש את החוויה האומללה של גוף שהולך ומזדקן ומת. והאחד לא יעשוק את רעהו. אז הפסקה הזו היא מאוד קצרה, אבל היא בסופו של דבר נושאת בתוכה הרבה מאוד מהפרקים של נהדר בקודש שמופיע במאמרי הראייה. המאבק בין חילוניים ודתיים, בעצם זה מאבק בין האנשים שרוצים לחזור אל הטבע, לבין האנשים שנלחמים בטבע. כי זה מה שיהודים ידעו לאורך כל הגלות. כל הגלות, הדתיות הייתה דתיות נגד הטבע, נגד החיים. כלומר, אפשר להגיד, היה כורח מסוים לבנות מערכת יהודית. אגב, זה מסביר בצורה מאוד יפה את הדברים של הרמב"ן. הרמב"ן אומר בהרבה מקומות שהמקום שבו התורה מתיישמת זה רק בארץ. זה דבר מאוד מוזר. אם בתורה יש מימדים מסוימים של מצוות שאפשר לקיים אותם בחוץ לארץ, אז למה זה דווקא בארץ? אני חושב שהאמירה של הרמב"ן היא מאוד עמוקה. היא אומרת שעם שלא נמצא בארצו הוא לא עם טבעי. הוא לא מחובר לטבע. ולכן תמיד הרצון של הבורא יתפס בעיניו כמשהו שהוא חיצוני לחיים. זה לא יהיה תואם את החיים. זה תמיד יהיה מערכת מחוץ לחיים. ורק כשאתה נמצא בארץ שלך כעם, אתה יכול לחוות את הרצון של הבורא כמשהו שמתקף את החיים. צריך להתבונן בדבר הזה, אבל זה נקודה מאוד חזקה. אז באמת באמת יש מימד מסוים שכשאתה חושב בראש דתי, אתה חושב בראש שהוא באמת אנטי החיים. אתה, בן אדם אומר לך, אבל אני לא רוצה להגיד את זה בצורה כל כך תקיפה, אבל יבוא לך האדם הטבעי ויגיד לך, אני לא מבין, אבל הדת לא מתחשבת בהנאה שלי, בצד הטבעי שלי, ויבוא האדם הדתי ויגיד לו, נכון, זה לא התפקיד שלי. התפקיד שלי זה... מי אומר למי מה הבעיה?
אני אומר, לדעתי, השאלה הקשה, שגם לי, על דברים מסוימים, שמה הבעיה? זאת אומרת, זה לא שאני אחת שיקחו לי. אני רוצה להבין אם יש פה בעיה, אם יש פה איזשהו היגיון מאחור הדברים האלה, אז אני אהיה לי יותר קל לעשות את זה. אני אהיה משוכנע בעניין הזה. כאילו...
הבנתי. אני חושב שהבנתי.
שהיא דרך שהיא לא
כן.
כאילו ברמה, זה שאני יודע שזה אסור זה עניין אחד, אבל ברמה, מה שאני משוכנע בזה.
אני חושב שככה, אנחנו צריכים לסיים את החלק הזה. אני חושב שזו נקודה שהעלינו אותה הרבה פעמים, שהמתח הזה, זה מתח שהוא באמת מתח מאוד עמוק בתוך החשיבה העברית. שוב, זה מתח שקיים בחשיבה האנושית. חשיבה האנושית נמצאת בשני עולמות. עולם אחד זה עולם הטבע, והעולם השני זה העולם הרוחני, המוסרי, האלוהי, איך שלא תגדירו את זה. והיכולת לחיות בשני העולמות האלה בשלום, היא חידוש. זה לא דבר פשוט. זאת אומרת, כל מי שאומר, מה הבעיה הזה? זה פשוט. עובדה שחוץ מהפרויקט היהודי העברי של תורה ומצוות, זה בכלל לא פשוט. וגם זה לא הצליח לאורך כל ההיסטוריה בצורה הכי מיטבית. הכוונה, זה גם היה קשה לאנשים. והיינו צריכים לעבור עליות וירידות בכל העניין הזה. אבל הנקודה עצמה, שרק על ידי ציווי שמאפשר לאדם להשתחרר מתוך העולם הטבעי, ואם זאת לא להתנגד לעולם הטבעי, רק זאת הדרך שבינתיים לפחות ראינו שיש לה איזה פתרון למשוואה הזו. זאת הדרך היחידה. זאת אומרת, הבורא שברא את הגוף, הוא ברא את התורה כדי לכוון את הגוף. וכל ניסיון של בני האדם לייצר אלטרנטיבות לציווי הזה שבא ומוציא את האדם מתוך הבלבול של עץ הדעת טוב ורע, הוא מוביל את האדם תמיד למבוי סתום. והמבוי הסתום הוא או שהאדם בוחר לחיות בתוך החומר בכיף, או שהוא בוחר לעזוב את החומר וללכת לעולם רוחני, אבל אי אפשר לחיות ככה באמת כעם. זאת אומרת, אי אפשר לחיות ככה כקולקטיב שיש בתוכו גם אנשים רוחניים וגם אנשים מעשיים שצריכים להתעסק בעולם הזה. אין אופציה כזו. טוב, אנחנו בעזרת השם נמשיך את הסוגיה הזו. פתחנו פה פתח מאוד גדול, אבל זה חלק מאוד יפה בספר שמסביר בצורה מאוד חזקה מה בעצם החידוש שהוביל לכך שהיהדות לא ויתרה אף פעם על החלום של השיבה לארץ. כי השיבה לארץ זה בעצם השיבה לחיים אלוהיים מלאים, שכוללים בתוכם גם את הממד הארצי וגם את הממד הרוחני. וכל האופציות האחרות בעצם בחרו או בזה או בזה. או לשקוע בחומר עד הסוף, או לעבור לעולם רוחני שמתנתק או מתנגד לחומר. בסדר? נדבר על זה עוד. אז תודה רבה. שיהיו בשורות טובות. אשריכם.